שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קמ"ו מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשליש התחתון של קמ"ה עמוד ב', אבל לא נראה את זה עכשיו, נראה את זה רק בסוף השיעור. נתחיל במשנה בקמ"ו עמוד א'. בדף הקודם דיברנו על אדם שקידש אישה ומאוד לא עשו נישואין, ובאמצע או שהוא מת או שהיא מתה, ושאלנו האם הכסף הקידושים חוזר לבעל או לא. אז אמרנו שאם הוא מת הכסף לא חוזר, אבל אם היא מתה ראינו מחלוקת תנאים. אבל לגבי הסבלונות, שזה מתנות שהבעל נותן לאישה אחרי הקידושים, בזה גם לפי מי שסובר שהכסף לא חוזר, הסבלונות כן חוזרים. כי הוא נותן את המתנות רק על דעת זה שהם התחתנו בפועל. כיוון שהם לא התחתנו בפועל, אז הסבלונות חוזרים אליו. אז זה מה שראינו בדף הקודם בשביל לפרש את הברייתא השנייה שם. עכשיו נראה משנה שהיא מדברת בדיוק על הנושא הזה. אז הנושא שלנו הוא מתי סבלונות חוזרים ומתי לא. מה שטיפה יסבך אותנו זה שבמשנה אנחנו נראה קריטריונים מסוימים מתי סבלונות חוזרים ומתי לא, ובגמרא בשם חכמי יהושע נראה עוד קריטריונים. וברור בגמרא שהם לא באו לחלוק על המשנה, לכן ברור שכל הקריטריונים נכונים, ונצטרך להבין את היחס בין הקריטריונים של המשנה לבין הקריטריונים של חכמי יהושע. אבל בכל אופן נתחיל עם המשנה. במשנה יש שני מסלולים, אם הוא פירש ואם הוא נתן בסתם. נתחיל במקרה שהוא פירש, שזה הסיפה של המשנה. מה שברור, זה לא כתוב במשנה, שאם אדם נותן סבלנות והוא אומר, אני נותן לך את המתנות האלו רק על דעת זה שאנחנו נתחתן, ואם לא נתחתן זה חוזר אליי, פה אף אחד לא יגיד שזה לא חוזר, כי הוא אמר במפורש. כל הנושא שלנו זה שהוא לא אמר במפורש. אבל אומרת המשנה, גם אם הוא לא פירש עד כדי כך במפורש, אבל הוא אמר משהו שממנו אפשר להבין מה הוא התכוון, אז הולכים לפי זה. מה הוא יכול לומר שממנו אפשר להבין? אז אם הוא אמר לה, אני נותן לך את המתנות האלו בשביל שתעני איתם בבית אביך, אז מסתבר שהוא התכוון שזה יישאר אצלה גם אם בסוף הם לא התחתנו, אבל אם הוא אמר לה, הנה מתנות בשביל ששנינו נהנה מהם אחרי שנתחתן, אז מסתבר שזה היה רק בשביל החתונה, ואם בסוף לא הייתה חתונה, זה יחזור אליו. אז מעכשיו אנחנו נקרא לזה פירש, כלומר הוא אמר מפורש למה הוא מתכוון, אבל שוב, אנחנו לא מתכוונים שהוא ממש אמר מפורש, כי אז ברור שנלך לפי מה שהוא אמר, אלא שהוא אמר משהו שממנו אפשר להבין מה כוונתו, נקרא לזה פירש. זה המסלול השני במשנה בסיפה. המסלול הראשון במשנה ברישה זה שהוא נתן למתנות בסתם, כלומר הוא לא פירש. אז כשהוא נתן לה בסתם, אז המתנות כן חוזרות אליו, כמו שאמרנו בדף הקודם בסתם, אלא אם כן לא רק הוא נתן להם, אלא גם הם נתנו לו משהו. מה הם נתנו לו? שהוא בא אליהם לסעודת חתן. זה איזושהי סעודה שהיו עושים לכבוד החתן, אז כיוון שהוא נתן להם אבל גם הם הענו אותו, אז בזה הוא מוכל למתנות, והוא מתכוון שזה יישאר אצלם גם אם בסוף משום מה לא תהיה חתונה. כמה הם צריכים לענות אותו? בסעודה ששווה לפחות דינר אחד. אז עוד פעם המסלולים במשנה, אם הוא פירש, כמו שאמרנו, לא ממש פירש, אלא איזשהו רמז, אז הולכים לפי משהו פירש, אם הוא נתן בסתם, אז זה חוזר אליו, אלא אם כן הוא אכל אצלם סעודה. אז זה הקריטריונים של המשנה. עכשיו על מה שהמשנה אמרה שאם הוא אכל אצלם אז זה נשאר אצלם, הגמרא אומרת כמה דברים. קודם כל אומר רבא שמה שכתוב במשנה שהם נתנו לו סעודה בשווי של דינר זה דינר בדווקא ולא פחות. אז מה שכתוב דינר זה דווקא. עכשיו שואלת הגמרא האם גם שאר המילים במשנה הם בדווקא. כלומר האם דווקא אכל ולא שתה, האם דווקא הוא ולא שליח שהוא שלח אליהם, האם דווקא אם הסעודה אצלהם ולא אם הם שלחו אליו אוכל, האם גם במקרים האלו אנחנו נגיד שהוא מוכל למתנות או שלא. אז לגבי רוב השאלות לא תהיה לנו תשובה, אבל לגבי השאלה האם זה גם בשתייה, הגמרא מביאה מקור שכן, זה גם בשתייה. איפה רואים את זה? תשמע, דאמר רב יהודה אמר שמואל שהיה אדם אחד ששלח סבלונות מאוד יקרים לארוסתו, חלק מהם היו דברים שהם אוכל, כמו שמן, יין, שזה דבר שהוא מתקלה, וחלק מהם היו דברים שלא מתקלים, כמו כלי זהב וכסף. בכל אופן הוא שלח אליהם הרבה מתנות, יום אחד הוא בא אליהם לפתח הבית, והם הוציאו לו החוצה כוס שתייה חמה. והוא שתה את הכוס, ואז הוא מת לפני שהם הספיקו להתחתן. ועכשיו השאלה היא האם הם צריכים להחזיר את המתנות ליורשים שלו. אז האם זה שהם הוציאו לו כוס שתייה, זה נחשב שהם נתנו לו סעודה, ואז המתנות יישארו אצלם. אז אמרו חכמי אושה שכן, כוס שתייה זה מספיק, אז מכאן פשטנו שגם כוס שתייה זה מספיק. זה לגבי שתייה, זה מה שכן אפשר ללמוד מהסיפור הזה, מה שאי אפשר ללמוד מהסיפור הזה, זה שאפשר פחות מדינר, כי יכול להיות שהכוס שתייה הזאת הייתה מאוד יקרה, וגם אי אפשר ללמוד שמספיק שהם ישלחו אליו את האוכל הביתה, מזה שהוא לא נכנס אליהם לבית, כי יכול להיות שזה שעומד על פתח הבית, זה נחשב כאילו הוא נכנס לבית, אבל אם הם שולחים אליו את האוכל, אולי זה לא נחשב, ואז המתנות כן יחזרו אליו. אז בינתיים עסקנו בתנאי הזה שאם הוא שלח בסתם, אז רק אם הוא אכל איתם, אז מתנות יישארו אצלם. אבל ממה שחכמי אושה אמרו, באמת יוצא פה עוד קריטריון, כמו שאמרנו בהקדמה. אבל לפני שנראה את הקריטריון הנוסף, רק נראה פה עוד איבעיה. אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', איבעיה להו, מהו שישלש שווח סבלונות. כלומר, מה קורה אם המתנות שהוא נתן להם בינתיים השביחו, ונוצר מצב שהם צריכים להחזיר לו את הסבלונות, למשל שהוא לא אכל איתם, האם הם צריכים להחזיר לו גם את השווח? מצד אחד, אם אולי הוא נותן להם, אז הוא היה מרוויח את זה. מצד שני, זה סוג של הלוואה, כי הרי הם צריכים לשלם לו גם אם קרה לו אותם סבלונות משהו. אז אם הם צריכים להחזיר את השווח או לא, בזה הגמרא נשארת בתיקו. בכל אופן, בינתיים ראינו רק את המסלולים של המשנה. אם הוא פירש, הולכים לפי מה שהוא פירש. אם הוא נתן בסתם, אז רק אם הוא אכל איתם, אז המתנות נשארות אצל אשתו. אבל כמו שאמרנו, ראינו בסיפור של חכמי אושה שיש עוד קריטריון. הם אמרו שדווקא דברים שמתבלים חוזרים אליו, כמו אוכל ושתייה, דברים שהוא נתן שהם לא מתבלים, כמו כלי כסף וזהב, הם לא חוזרים אליו. אז זה קריטריון נוסף, וצריך להבין מה היחס שלו לקריטריונים שראינו במשנה. אז לפי רשב"ם נראה שצריך לומר ככה, הקריטריון של חכמי אושה הוא בדרגה אחת מעל כל הקריטריונים של המשנה. כלומר, נתחיל באותו קריטריון שלהם ונאמר, אם המתנות הם דברים שלא מתבלים, זה תמיד חוזר לבעלים. כל מה שאנחנו דיברנו שיכול להיות שזה יישאר אצל האישה, כל זה זה דווקא בדברים שמתבלים. כלומר, בתוך אותם דברים שמתבלים, אז נאמר שאם הוא פירש, הולכים לפי מה שהוא פירש, ואם הוא נתן בסתם, אז אם הוא אכל איתם, זה לא יחזור אליו, ואם הוא לא אכל איתם, זה כן יחזור אליו. אבל שוב, זה דווקא בדברים מתבלים, אבל אם זה דברים לא מתבלים, לא משנה מה, זה תמיד יחזור אליו. ועכשיו שלמדנו על הקריטריון הזה של חכמי אושה, של התבלה או לא התבלה, הגמרא תדבר גם על זה קצת, אז שואל רבה, 10 שורות מלמטה, האם כשאנחנו אומרים שדבר שמתבלה נשאר אצל האישה, ודבר שלא מתבלה לא נשאר, מה הכוונה מתבלה? האם הכוונה היא שהבעל שלח אוכל, והם באמת אכלו ושתו את אותו האוכל, אז הם לא צריכים להחזיר לו כסף על האוכל הזה. אבל אם הם עוד לא הספיקו לאכול ולשתות, כלומר זה יכול להתבלות, אבל כרגע זה עדיין כאן, אולי אז הם כן צריכים להחזיר, כי זה כאן, אז תחזירו. או שלא, מה שחכמי אושה אמרו זה עצם זה שזה סוג דבר שהוא מתבלה, זה מעצם טבעו דבר פחות חשוב, ועל זה הוא מוכל, גם אם בפועל זה עדיין אצל האישה, ואם עוד לא ישתמשו בזה. אז האם מספיק פוטנציאל להתבלות ואז הם לא צריכים להחזיר, או שבפועל זה כבר התבלה. אז בהתחלה הגמרא מנסה ללמוד מעצם הניסוח של חכמי אושה שהם אמרו עשויים לבלות, משמע שמספיק שהם עשויים לבלות גם אם לא התבלו בפועל, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת אולי הכוונה היא עשויים לבלות ובאמת בלו. אז זה היה הניסיון הראשון. ניסיון שני זה מהמשנה שלנו. אמרנו במשנה שלנו בסיפה שאם הוא פירש ואמר אני נותן לך את המתנות בשביל שתשתמשי בהם בבית של אבא שלך, אז אנחנו מניחים שהוא התכוון שגם אם בסוף הם לא התחתנו זה עדיין יישאר אצלה. ובאמת אומרת המשנה היא לא צריכה להחזיר. אבל הרי מה מדובר כאן? הרי אמרנו שבשביל שיהיה משהו שהיא לא מחזירה זה צריך להיות משהו שמתבלה. אז מדובר פה בדברים שמתבלים, ומה כתוב במשנה? שהיא משתמשת בהם והיא לא צריכה להחזיר אותם, כלומר הם עדיין אצלה, הם עוד לא התבלו. אז הנה רואים שיש פה משהו שהוא מתבלה, אבל הוא עוד לא התבלה בפועל, ובכל זאת זה נשאר אצלה. כלומר, לא רק דברים שהיא כבר אכלה ושתתה יישארו אצלה והיא לא צריכה לשלם אליהם, אלא גם דברים שעדיין קיימים היא לא צריכה להחזיר. אז זה ראיה מהמשנה. אבל דוחה הגמרא אי אפשר ללמוד משם. מה שדיברנו במשנה שנשאר אצלה, שם מדובר בדברים כל כך זולים כמו איזשהו כיסוי ראש או צעיף, שאפילו אם הם לא יכולים להתבלות בכלל, הוא התכוון לתת לה את זה במתנה לגמרי. כלומר שם אין אפילו דרישה של פוטנציאל להתבלות. אז אתה לא יכול ללמוד למקום אחר של דברים יותר יקרים ששם יש דרישה לפחות לפוטנציאל, האם הפוטנציאל מספיק או שצריך שהם יתבלו גם בפועל. ובזה הגענו לשורה הרביעית מתחתית עמוד א', נדלג לרגע עד השורה הרביעית בעמוד ב', שם זה המשך הנושא הזה. אומר רבין סבא לפני רב פאפה, כל מה שאמרנו עכשיו שהסבלונות חוזרים, זה לא משנה מה גרם לזה שהם לא מתחתנים, או שהוא מת, או שהיא מתה, או שהוא פשוט חזר בו מהחתונה. בכל מקרה, אם זה דברים שמתבלים, כמו אוכל ושתייה, אז זה חוזר, עוד פעם דווקא אם הוא אכל איתם, אם זה דברים שלא מתבלים, אז זה לא חוזר. עד כאן כמו שלמדנו כבר. אבל מחדש רבין סבא, אם היא זאת שגרמה לביטול החתונה, כלומר היא פשוט חזרה בה, אז בכל מקרה הסבלונות חוזרים. גם אם זה דבר שמתבלה והוא התבלה בפועל, וגם אם החתן אכל עם המשפחה של הכלה, עדיין אפילו שזה חתיכת ירק, היא תצטרך לשלם על זה. ודבר אחרון בנושא הזה, כשמחזירים את הסבלונות, אז אם הוא למשל הביא קילו בשר משובח, הם לא צריכים להחזיר קילו בשר משובח, אלא יחזירו בשר. גם דמי בשר בזול, עד שליש פחות ממה שהוא הוציא על הבשר. ובזה הגענו למשנה בעמוד ב', ועכשיו נעשה כמה השלמות. אז קודם כל, 4 שורות לפני סוף קוף ממווה ועמוד א', זה עדיין קשור לנושא שלנו. יש פה עוד אין שקשור לנושא שלנו של סבלונות. אומר רב יהודה בשם רב, מעשה באדם שהוא שלח סבלונות של יין ושמן וכלי פשטן. שואלת הגמרא, מה הוא בא לחדש בזה? אז מה אם הוא שלח יין, שמן וכלי פשטן? החידוש הוא שזה היה באזור חג השבועות, וזו תקופה שהענבים והזיתים עוד לא בשלים בדרך כלל, וכמה שמלה לן שכאן הם כן היו בשלים. אז מה החידוש בזה? אז או שהוא בא לספר לנו על השווח של ארץ ישראל שהפירות שם בשלים מוקדם, או שהוא בא לחדש לגבי הנושא שלנו של חזרת הסבלונות, שאם יהיה איזה חתן שנחזיר לו את הסבלונות והוא יטען אני שלחתי גם יין ושמן, ואז הם יגידו לו מה פתאום, איך שלחת? זה רק חג שבועות עכשיו. אז הנה ראיה שאפשר לשלוח יין ושמן גם בחג השבועות. זה סיפור ראשון. סיפור שני שהוא לגמרי לא קשור, הוא רק מובא כאן כי זה עוד פעם רב יהודה בשם רב על מעשה באדם, אז הוא מספר שמעשה באדם שהוא קידש אישה והוא עוד לא התחתן איתה, ככה לפי רוב הראשונים, לא לפי רשבם, ואז אמרו לו שאשתו איתו תרנית, כלומר היא לא יכולה להריח, ואם הוא יגלה שבאמת זה נכון, זה אומר שהיא הסתירה ממנו את המום הזה, ואז הוא יכול לבטל את הקידושין. אז הוא רצה לבדוק אותה, אז הוא לקח אותה לאזור מבודד, לאיזושהי חורבה, והוא החביא תמר בתוך הכיס שלו, ככה לפי הפירוש השני ברשבם. ואז כשהם היו באותה חורבה הוא אמר, איזה ריח טוב של צנון. והוא רצה לבדוק, אם היא תגיד, מה פתאום צנון, אני מריחה תמר. ובאמת, זה מה שהיא אמרה, היא אמרה שהיא מריחה תמרים והיא רוצה תמרים של יריחו. כלומר, היא כן מריחה והיא עמדה בניסיון. אז ממילא, מן הסתם, הוא ירצה להתחתן איתה. אבל לצערו, מה שקרה זה שהחומה של אותה חורבה נפלה על אותה אישה והרגה אותה. אז עכשיו נשאלה שאלה, הרי הוא רק קידש אותה, הם עוד לא עשו ניסויים, אבל הוא הביא אותה לאותה חורבה, ושמה בחורבה זה ייחוד. אז האם אותה התייחדות באותה חורבה, כיוון שזה ייחוד, עושה ניסויים או לא? מה זה משנה, הרי מת. כי אם זה עושה נישואים, אז הוא יירש אותה, כי היה רגע שהוא היה נשוי לה. אומרת הגמרא שלא, כי הרי הוא לא לקח אותה בשביל שיהיה נישואין איתה, אלא רק לקח אותה בשביל לבדוק אם היא יכולה להריח, לכן זה לא עושה נישואין. אז זה הביא אותנו לשורה הרביעית בעמוד ב', ועכשיו השלמה יותר גדולה מהשליש התחתון של ממהי עמוד ב', יש פה שתי סוגיות של אגדתא, ששני מדברים על סוגים שונים של לומדי תורה. הגמרא בהתחלה מביאה ברייתא שמתארת ארבעה סוגים של לומדי תורה, והיא מקבילה כל אחד מהם לסוגים שונים של נכסים ופרנסה. אז דבר ראשון יש בעלי אגדות, שזה דבר שתמיד אנשים אוהבים לשמוע, ואפשר לומר את זה לכל ציבור, לכן זה מקביל למי שיש לו נכסים שהם פומביים, שכולם יודעים שיש לו אותם. דבר שני זה בעלי פלפול, שזה דבר שהוא כל הזמן יכול לחדש עוד ועוד ממה שכבר יש לו, וזה מקביל למי שיש לו הרבה בתים והוא מזכיר אותם, או שולחני שכל הזמן יש לו כסף חדש. סוג שלישי זה בעלי שמועות, כלומר הם יודעים הרבה ברייתות ומשניות, והם יכולים להשתמש בהם בעתיד כשיצטרכו, אז זה מקביל למי שיש לו נכסים ששמים במחסן להרבה זמן, כמו שמן. וסוג רביעי שאותם כולם צריכים, זה בעלי גמרא, והם דומים למי שיש לו חיטים, כי חיטים כולם צריכים. זה סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה זה השוואה בין לימוד גמרא ללימוד משנה. כשכמובן הכוונה כאן בגמרא זה לא הגמרא שלנו, אבל באותו סגנון. הבאת משניות וברייתות, קושיות עליהם, תירוצים וכו'. ועכשיו נראה השוואה בין גמרא למשנה. גמרא מביאה את הפסוק במשלי, שמצד אחד כתוב כל ימי אני רעים, זה רב, ומיד אחרי זה כתוב וטוב לב משתה תמיד, זה הצד הטוב. אז מה רע כאן ומה הטוב? אז רב אומר שהחלק הרע זה למי שלומד גמרא, כי הוא מתאמץ לתרץ וזה קשה, והחלק הטוב זה למי שלומד משנה, כי זה קל. אבל רב אומר בדיוק הפוך, החלק הרע זה למי שלומד משנה, כי הוא יודע הרבה משניות, אבל יש לו הרבה קושיות עליהם והוא לא יכול לתרץ אותם, והחלק הטוב זה על מי שלומד גמרא, כי הוא מתרץ את כל הקושיות, ואז בסוף הכל יוצא יפה. אז זה פירוש ראשון לפסוק הזה, כשיש שתי שיטות מה זה הרע ומה זה הטוב. עכשיו נראה עוד ארבעה פירושים לפסוק הזה. רבי חנינה אומר, החלק הרע זה אישה רעה, החלק הטוב זה אישה טובה. רבי ינאי אומר, החלק הרע זה איסטניס, שכל דבר מגיל אותו, זה לא כיף להיות ככה. והחלק הטוב זה מי שלא איסטניס, דעתו יפה. רבי יוחנן אומר שהחלק הרע זה מישהו רחמן, כלומר שהוא רגיש מדי ואז הוא בוכה מכל דבר. והחלק הטוב זה מישהו אכזרי, כלומר שיש בו קצת קור רוח. ודבר אחרון, רבי יהושע בן לוי אומר שהחלק הרע זה מי שדעתו קצרה, כלומר שיש לו עין רעה, אז הוא מקנה בכולם, והחלק הטוב זה מי שדעתו רחבה. ועכשיו, דבר אחרון, שורה ראשונה בקוף ממוו, הפשט עצמו של הפסוק מדבר על אני ממש, אז שואלת הגמרא, למה כל ימיו רעים? הרי יש את שבת, בשבת הוא כן אוכל טוב בדרך כלל, עונה הגמרא, גם זה לא טוב בשביל אני, כי אדם שלא אוכל טוב כל השבוע, ופתאום אוכל הרבה בשבת, זה לא טוב לו. ודבר אחרון, במשלי כתוב שרק הימים רעים, אבל בספר בן צעירה מוסיפים שלא רק הימים רעים לעני, אלא גם הלילות שלו רעים, כי הגג שלו דולף, והזבל שהוא אסף בשביל זיבול השדות מדרדר במדרון. ובזה הגענו למשנה, נחזור מהר על מה שראינו היום, חוץ מהאגדתא שראינו עכשיו בסוף. דיברנו על מתי הסבלונות חוזרים, בצירוף של מה שראינו בגמרא עם המשנה, יצא לנו שאם זה מתנות שלא מתקלות, אז הם תמיד יחזרו, אם זה מתנות מתקלות, אז אם הוא פירש, הולכים לפי מה שפירש, אם נתן בסתם, אז אם הוא אכל איתם, אז הם לא יחזרו, אחרת הם יחזרו. דיברנו על מה זה אומר לאכול אצלם, אמרנו שצריך דינר, ושאלנו האם צריך שהוא דווקא ילך אליהם, והאם אפשר שתייה, אמרנו ששתייה כן אפשר. שאלנו האם הוא מקבל חזרה גם את השווח, וזה נשאר בטייקו. שאלנו האם דבר שמתבלה, הכוונה היא שהוא כבר התבלה, או שהוא יכול להתבלות, ועל זה לא ענינו. ודבר אחרון, ראינו שאם האישה גרמה להכל, אז בכל מקרה זה חוזר גם אם הוא אכל איתם כל טוב.